הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו העיקרים. השבוע פרשת אמור. אמור, בו התורה כותבת על ספירת מצוות ספירת העומר. ואנחנו נלמד מהו סוד המצווה הזו, ספירת העומר, שזהו אחדות העם. כותבת לנו התורה פרשתנו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחרת השבת, הניפנו הכהן. ועשיתם ביום הנפחם את העומר כבש דמי בין שנתו לעולה לשם. וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה וכו'. ועלינו להתבונן, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, יש לשאול ולהתבונן, מדוע בכלל התורה מצווה אותנו לספור את ימי העומר? איזה תוכן יש בזה לספור אותם? כתובים בלוח, מודפסים בלוח, מה התועלת בספירה הזאת, במעשה הזה של הספירה? ועוד יותר חזל הוסיפו לנו לדרוש שצריך אדם לספור גם את הימים וגם את השבועות. הלא דבר הוא. מלבד זאת, עלינו להבין למה הקורבן הזה נקרא קורבן העומר. הרי מהו העומר? עומר מלשון עימור. שהיו הרי, כשקוצרים את השיבולים, אומרים חזל, שהיו קושרים עומרים, עומרים בשדה, ורק לאחר מכן קוצרים את העומרים. ואם כן, למה הקורבן צריך להיקרות בשם עומר, על שם הקשירה של השיבולים, זה ביטוי לקורבן? אולי היה צריך לקרוא לזה של שם אחר? מדוע לייחס את כל הקורבן? ולא רק זה, אלא גם את הספירה, נקראת ספירת העומר. הכל מיוחס לנושא של האימור, שזהו קשירת השיבולים. שכל הדבר הזה הוא בעצם מוזר לנו. גם למה צריכים לקשור אותם כדי לקצור אותם, ולא לקצור אותם בלי לקשור אותם. אפילו ההילולה של רשב"י, התנא הקדוש, קוראים לה ל"ג בעומר. אין לזה שם, כאילו כל השם מיוחס לעומר. מה ההסבר בדברים האלה, מוריי ורבותיי? נקדים ונאמר, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, עד כמה חסר הערך והידע על סוד הצלחת האומה של עם ישראל, שהכל תלוי באחדותו. ולצערנו כל הצרות והרדיפות שאופפות את עם ישראל מבית ומחוץ הן מפני פירוד הלבבות והמחלוקות. ולו חכמו השכילו להבין שעד כמה שנשתדל בזה כן תתעצם ההצלחה הביטחונית, הכלכלית והשלום. ובמקום להשקיע את כל המאמצים והמשאבים להגיע לשלום עם אויבינו, עלינו להשקיע את כל המאמצים לאחד בתוכנו את מחננו, כי כוחנו באחדותנו. והאחדות היא כיפת הברזל, אשר בכוחה להגין ולהציל את עם ישראל מכל גזר הרע. אולם לצערנו יש בתוכנו אשר איש את רעהו חיים בלעו, ואחד רוצה לשלוט על השני ולראות במפלת השני, והדבר באוכרנו, כי כפי הנהגתנו בתוך מחננו, כך אויבינו מתנהגים אלינו מידה כנגד מידה. וזאת אשר תורתנו הקדושה מלמדת אותנו במצוות ספירת העומר כאשר נבאר. ובזה נבוא לבאר, מוריי ורבותיי, את המצווה הגדולה הזאת. הנה אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי ספירת העומר. הם ימים מיוחדים לערוך חשבון הנפש בעניין האחדות, בעניין אהבת הזולת, כיוון שכל מהותה של מצוות ספירת העומר מורכבת משני חלקים. יש קורבן העומר ויש ספירת העומר. וכאשר נתבונן למה התורה קורא לקורבן עומר, על שם עימור קשירת כל העומרים האלה של השעורים, זה בכוונה, התורה רוצה להחדיר בנו. הימים האלה הם ימי הכנה לקבלת התורה, והיסוד הגדול שבהם תלוי, זהו ההכנה הזאת, היא מוצבת ובנויה על ידי העימור, האחדות, החיבור, הקשר. כל הקורבן הזה, זה ללמד אותנו מסר אחד, שחובה על כלל ישראל להיות עומרים עומרים ולהתאחד, כי זה סוד הצלחתם. ואכן גם כך החלק השני של המצווה, ספירת העומר, ספירת הימים, כמו שכבר רמז על זה מרן הבן איש חי בספר הדרשות, על הפסוק, על כן יאמרו המושלים באו חשבון, ודרשו חזל בבבא בתרא, אלו המושלים ביצרם שעושים חשבונו של עולם. ומבאר על ככה בן איש חי דבר נפלא, שכאשר אדם יתבונן במספרי החשבון יסכיל להבין שסוד כל ההצלחה תלויה בחיבור ובסדר הנכון. אם ניקח מספר, לא משנה מה גודלו, כשהוא לבד יש לו ערך מסוים. אבל כשנחבר אליו מספר נוסף, ואילו הקטן ביותר, הרי הוא מכפיל את עצמו 10 מונים. מספר אחד הוא 1. נשים על ידו עוד 1, הוא יהיה 11. ואותו דבר, אם אנחנו נתבונן שנשים את המספר הגדול בהתחלה, ונדע לכבד את הגדולים, הרי המספר נוכפל עוד פעם. אם ניקח, נשים 1 ולידו 2, אז יהיה 1 ועוד 2 זה 3. ואם נחבר אותם, יהיה 12. אבל אם נשים את ה-2 לפני ה-1, ונחבר אותם, יהיה 21. לכן החשבון הוא מהווה מדגם לכלל ישראל כדי להצליח. בואו חשבון, אלה שמושלים ביצרם ויודעים להתגבר על כל הרצונות האישיים ולהתחבר ולהתלכד ולהתלכד ביחד, על ידי שהם לוקחים מוסר מהחשבון. ולכן זהו העניין של ספירת ימי העומר, שמתוך החשבון בן אדם יפנים עד כמה חשוב האחדות של עם ישראל. גם כמו שהדגשנו, שזה ימים של הכנה לקבלת התורה, ועם ישראל לא זכה לקבלת התורה ולמעמד הר סיני עד שויחן ישראל כאיש אחד בלב אחד. כשזכו להגיע לאחדות ואהבה אמיתית, רק אז זכו לקבלת התורה. ולכן כל ימי הספירה הם הכנה בבחינה הזאת, במידה הזו, שנוכל ללכד ולאחד את הלבבות ולהרבות אהבת הזולת. ולכן דווקא בימים האלה נפטרו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, על שלא נהגו כבוד זה בזה. כיוון שימים אלו הם מסוגלים וגם מחויבים להרבות באהבת הזולת ובאחדות עם ישראל יותר מכל הזמנים. כי זהו כל סוד הספירה של העומר. זהו הסוד של הכנה לקבלת התורה ביום מתן, בחג מתן תורה. ולכן שהם פגמו, אותם תלמידים פגמו בנקודה המרכזית של הימים האלה, שלא נהגו כבוד זה בזה, נהנשו, כי הרי כבר חזל אמרו בסוף אוקצים, שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום שנאמר, השם עוזה עמו ייתן, השם מברך את עמו בשלום. וביארו חזל, מה הגדר של שלום? מה הגדר של אחדות? בירושלמי במסכת נדרים בפרק ט', הוא מבאר עליו שלא תיקום ולא תיתור, מבאר הירושלמי, מה פשט בתורה שהתורה מבקשת מאיתנו לא לקום ולא ליתור? אז הירושלמי ממשיל, האם אדם שלוקח בידו סכין ורוצה לחתוך איזה בשר, ולצערו חתך בטעות את היד שלו, את האצבע שלו, האם הוא יקום ויקה את היד שלו השנייה? למה חתכת את היד השמאלית? ודאי שלא. למה? כי זה גוף אחד. אז גם אם הוא יקה, הוא יצטער עוד צער נוסף. כך צריך האדם להרגיש את כלל ישראל כגוף אחד, ומה שייך, ומה המקום בכלל, לנקום אחד מן השני. כך מגדיר הירושלמי. זהו הגדר של אחדות. וראיתי בספר באר משה של הרב משה אפשטיין, הוא מביא שהדבר מפורש בפרקי דרב לעזר פרק למדה. אצל משה, אצל יעקב אבינו כתוב שכאשר הוא הלך לישון, לקח 12 אבנים מאבני המקום ונעשו כולם כאבן אחד. אז כותב בפרקי דרב לעזר שהקדוש ברוך הוא רצה לבשר אותו, שידע שכלל ישראל הם יהיו כגוש אחד, גוף אחד. ואז אומר על זה יעקב, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים. פירושו של דבר שאם 12 אבנים, 12 שבטי ישראל הופכים לאבן אחת, מה זוכים? המקום הזה הופך להיות מצבה, ויבנה בית אלוקים, בית המקדש השלישי. וכותב הרמק, ככל שמרבים באחדות, כמה שיותר מתחברים, ככה גודל הכוח יותר. לא נאמר שאם יש בלב אחי ציבור, אז כבר זה לא משנה, משנה. כמה שיותר מתלכדים, כמה שיותר מתאחדים, הכוח הולך וגדל, השפע הרוחני הולך וגודל. והוא כותב שם משל למה הדבר דומה, מאוד יפה. אומר, אם ניקח בניין, בניין, איך בונים בניין? לוקחים מלט, לוקחים חול, לוקחים חצץ, לוקחים ברזל, ובוללים ובונים, ועושים מקרשים עיצוב, ויוצקים עם המים, מערבבים את הכל עם מים, והופכים את הכל לחטיבה אחת, וכך בונים לאט לאט את הבניין. ביאורם של דברים, כשאתה רואה בניין, כל סוד הבניין וסוד ההצלחה של הבניין הוא רק עשוי מזה שכל החומרים התלכדו והתאחדו והפכו לדבר אחד. אבל לא יצויר שהחול לבד, המלט לבד, הברזלים לבד, המים לבד, אז יהיה ערמת חומרים, אבל לא יהיה בניין. הבית הוא מסמל שאפשר לבנות בית, זה רק כשיש אחדות. כשכולם כאחד, כאיש אחד, כגוף אחד, אז קם הבית. בית המקדש שנקרא בית, כמו שקראו יעקב, יכול להיבנות אך ורק כשכלל ישראל כולו הופך להיות כגוף אחד, באחדות, אז נבנה הבית, אז רואים את הבניין. כבר אמרנו כמה פעמים והדגשנו את זה, שכבר הקדוש הוא גילה לנו את הסוד הגדול של ההצלחה של האדם בעולם, זה תלוי באחדות. כמו שכתוב בפרשת בראשית על דור הפלגה, הן עם אחד בשפה אחת ודברים אחדים, לא יבצר מהם ככל אשר יזמו לעשות. כביכול, אין שום כוח בעולם שיכול לנצח אחדות. והדרך היחידה שמצא לנכון הקדוש ברוך הוא, זה לבלול את שפתם, הפרד ומשול. כי אין דרך להילחם נגד אחדות. זה הכוח של האחדות. צאו ולמד כוחה של אחדות מדברי המדרש תנחומה. בפרשת צו סימן זין, כותב שם המדרש, בזמן שישראל עושים חבורה אחת, אפילו העבודה זרה ביניהם, אין מידת הדין נוגעת בהם. וקל וחומר בן בנו של קל וחומר, אם מתאחדים לצורך מצווה, אז הכוח שלהם גדל עשרת מונים, שאין שום רוח בעולם שיכול להזיז אותם. ומשלו על כך חכמנו במדרש תנחומה פרשת ניצבים פרק א', משל למה הדבר דומה? לאגודה, אפילו היא של קנים, כל זמן שהם קשורים יחד, אפילו גיבור שבגיבורים, אינו יכול לשבור אותם. אבל כשהם אחד אחד, הם קלים להישבר, אפילו חלה שבהם יכול לשבור אותם. זה הכוח של האחדות. בלעדי האחדות, אי אפשר להצליח. וממשלי השואלים נאמר על כך, דבר יפה ללמד, מה הכוח של האחדות. ומובא, שמשל למה הדבר דומה? לנשר וחמור ואבז, חברו להם יחדיו. והם החליטו שיש להם איזה עגלה, שמכילה כל טוב, נזדמנה לידם, והחליטו להיות שותפים בדבר, ושלושתם ינסו להוביל את זה למקום מבטחים, ויוכלו שמה להתחלק בשלל שלהם. שלושתם ביחד הסכימו לדבר, והנה מנסים שלושתם למשוך את העגלה ולא מצליחים, מזיעים ולא מצליחים, מנסים לנוח ולאגור כוח אבל לא מצליחים, העגלה לא זזה ממקומה. ופתאום הם שומעים צחוק ומסתכלים, מתבוננים ורואים מבין העצים מבצבץ לו השועל וצוחק עליהם צחוק גס. אמרו לו, למה אתה צוחק עלינו? אמר להם, טיפשים שכמוכם. אתם רוצים להצליח להזיז את העגלה? שלושתכם בצורה הזאת לעולם לא תצליחו. כיוון שהנשר מנסה להרים אותה למעלה, והחמור מנסה להקדם אותה קדימה, והאבז מנסה למשוך אותה לצדדים, כשכל אחד מושך נגד השני, לא תוכלו להזיז אותה מהמקום לעולם. אתם רוצים להצליח? שלושתכם תעמדו במקום אחד, ושלושתכם תלכו לכיוון אחד, רק אז תוכלו להזיז ביחד את העגלה. זה כדי ללמד, כדי להפיק תועלת, ולהוציא מהכוח אל הפועל. כל מטרה נחשפת, זה כאשר כולם מלוכדים כאחד, ובאותה מטרה כולם פועלים. רק אז מצליחים להשיג את המטרה. ולעומת זה יכולים להיות קבוצה ענקית, אלא שכל אחד חי את החיים שלו, וכל אחד חי את ההשקפה שלו, ואינם מלוכדים, לא יוכלו לפעול כי הוא זה. כי הפירוד יוצר מצב שאין אפשרות להצליח לקדם שום דבר. וראיתי בספר אבן יחזקאל על פסח, בשם המהר"ם לובלין, הוא כותב על הפסוק דבר יפה, כי יפלא ממך דבר, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אז הוא מבאר כך, שלצערנו, הרבה פעמים אנחנו רואים את המציאות שתופחת על פנינו, אתה מתפלא, למה כל העולם נגד עם ישראל? עם ישראל הורג איזה מחבל שרצה לרצוח, כולם צועקים. הגויים רוצחים, אף אחד לא מדבר, ממלאים את פיהם מים. מפלים בין דם לדם. למה? בין דין לדין, בין נגע לנגע. מה הסוד שבדבר? מה ההיגיון? כל העולם טיפש, וכי הוא לא רואה את המציאות? מה ההסבר למציאות הזאת שתופחת על פנינו? והתשובה על כך, הפסוק ממשיך. דברי ריבות בשעריך. כשתדע לך שהדבר הזה נובע בגלל שיש מלחמות פנימיות, שיש מחלקות פנימיות, וזה מה שמביא את הצרות, כמו שכבר אמרנו, שהנהגה היא מידה כנגד מידה. וכך מפורש במסכת עבודה זרה בדף דלת, עמוד א', שרב פאפה שאל שאלה, כתוב פסוק אחד, אל זועם בכל יום, ופסוק שני כתוב, לפני זעמו, מי יעמוד? אי אפשר להחזיק מעמד ולהתקיים כשיש זעמו של הקדוש ברוך הוא. אז, ויש כל יום זעם, אז איך מתקיימים? תרצת הגמרא לא קשיא. כאן ביחיד, כאן בציבור. יחיד לא מסוגל לעמוד כשמידת הדין מתוחה. ציבור, אם הוא מלוכד ומאוחד, הרי הוא מוגן מכל צרה. הוא יכול לשרוד ולהתקיים. וראיתי משל על כך. משל יפה ללמד אותנו עד כמה השנאה הפנימית כואבת, גורמת לצרות צרורות בעם ישראל. שפעם אחד הזהב עבר בשוק הנפחים וראה איך שהנפח מכה בפטיש על הברזל והכל נשמע למרחוק. פנה הברזל לפח, למה אתה צורח? למה קולך נשמע למרחוק? גם עליי מכים בפטיש אבל לא שומעים את הקול שלי, מה ההבדל בינינו? אמר לו הפח הברזל, אתה יודע מה ההבדל? אצלי מי מכה אותי? הפטיש הוא ברזל, זה אח שלי. האח מכה אח, אין כאב וצער יותר גדול מזה. אתה אצלך הפטיש זה ברזל מכה זהב. לכן זה מובן שיכול להיות בן אדם אחר מכה. אז מקבלים את זה בהבנה. אבל כשאחד, שאח שלך יכה אותך, זה הכאב הוא ענק מאוד. ולכן הוא צועק. זה כדי להמשיל לנו עד כמה רחמנא ליצלן, כשיש ריב ומחלוקת בין, בתוך מחננו, כמה הדבר הזה גורם לצער, כמה הדבר הזה גורם לצרות קשות על עם ישראל. וראיתי בספר מזקנים את בונן לרב משה פרייס בשם הבית שמואל, הוא כותב על הפסוק כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם בידיך ושבית השוויון. מה המשמעות של הפסוק? עם ישראל כשיצא למלחמה תכף מנצח ושווה שווי. אז הוא שאל, אבל מצאנו במקום אחר כתוב וכי תבואו מלחמה בארצכם והרעותם בחצות צרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם ונושעתם מאויביכם. פסוק הזה משמע שזה לא כך, צריכים לזעוק, צריכים להתפלל, צריכים לתקוע בשופרות, כל זה כדי להיוושע. מדוע? מה ההבדל? והשיב על כך, שלשון המקרא הוא כבר משיב את התשובה, שכי תצא למלחמה, זה בלשון יחיד. למה כתוב כי תצא, לא כי תצאו? אם עם ישראל נמצא במצב של כי תצא, שכלל ישראל כאיש אחד בלב אחד, אז תכף ומיד, כי תצא למלחמה, ונתנו השם בידיך. זה הכוח של האחדות. אבל כי תבואו למלחמה, אבל אם עם ישראל הם אחדים, הם פרודים זה מזה, אז צריכים הרבה תפילות, תקיעות שופרות, כדי להיוושע ולנצח במלחמה. זה ההבדל בין אחדות לבין חס וחלילה פירוד. ומסופר על החוזה מלובלין, שפעם אחד נכנס אליו איזה יהודי, ואמר לו כמה צרות הוא עובר, קשה לו לסעוד עם כל הצרות האלה שהוא עובר, מה הוא יעשה, מה העצה? אמר לו החוזה מלובלין, הרי אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, ולב יודע מרת נפשו, וכל אחד שמתבונן מעט במצבו הרוחני יודע מה הוא פגם בנפשו וכמה חטאים הוא חטא. אבל מה קורה? כל עוד שהמשפחה מלוכדת, כל עוד שבבית שורר אהבה ואחווה שלום ורעות, הרי האחדות שבבית מגינה על הבית. אבל אצלך, שהוא חזה ברוח קודשו, שהבית שלו זה חורבן ומחלוקת ושנאה בבית, אין שלום בבית, אין הגנה על הבית. לכן אתה סובל את כל הצרות האלה. ובזה נבין עד כמה חזל שיבחו את קורבן העומר, שבימי מרדכי ניצלו בגלל העומר, שהם היו עוסקים בפרשת העומר, ואמר להם המן, בזכות קומץ השעורים עשירית היפה, ניצחתם את 10,000 כיכר כסף שנתתי. מה הפשט? כיוון שהקומץ של העומר, האחדות שבעומר, זה האחדות שמרמז על עם ישראל, זה הכוח לבטל כל גזרה רעה. ואמר על כך הרב נפתלי מרופשיץ, שהרי המן מה אמר למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ולמלך אין שובי להניחם. זאת אומרת, אין טעם. ברגע שיש פירוד, אז אין להם קיום. אפשר להרוג אותם. מה התיקון לזה? כנגד זה עשתה אסתר המלכה ואמרה למרדכי, לך כנוס את כל היהודים, תלכד אותם, תאחד אותם, וזה תהיה התרופה. כיוון שמפה אנחנו לומדים, מדבריו של המן אנחנו לומדים, איפה הכישלון ואיפה ההצלחה. שאם עם ישראל חי בפירוד, אז רחמנא ליצלן יכולים להטיל עליו גזרות ולחלותו. אבל כשעם ישראל מתלכד ומתכנס יחד, אז הוא זוכה להצלחה, זוכה להגנה. כמו שמסופר על נפוליון עם הרב חיים ולוז'ין, בשנת תף קוף עין ב', נפוליון שהלך וכבש את העולם, את כל מדינות אירופה, הגיע לרוסיה. כשהם הגיעו לרוסיה באחד מימי החורף, הם הגיעו כל הצבא שלו לעיר ולוז'ין, וכמובן היו ממש מותשים, רצו להיכנס לבתים כדי לנוח, לאגור כוח, לאכול ולשתות. ואז הלך הקצין הגבוה לחפש, רואים שכל בתי העיר נטושים, עזובים, כי כולם הלכו וברחו, פחדו מהמלחמה, והכל חשוך, מלבד מקום אחד שראו בו אור, זהו בית המדרש. אותו קצין החליט שהוא הולך למקום האור כדי לראות מה קורה. הוא נכנס לבית המדרש, הכל ריק, אבל הוא רואה בפינה יושב לו יהודי אחד קטן, יושב ורוכן על ספר גדול ולומד, ונר בידו דלוק. הגיע אליו ופנה אליו ואמר לו, שמעתי שיש פה, שמענו הרבה על החכם של היהודים פה, שקוראים לו חיים, והמפקד שלנו, הקיסר שלנו, הוא רוצה לפגוש אותו, נפוליאון. שמענו שהוא יכול לעשות ניסים ונפלאות, והוא מאוד רוצה לראות אותו. איכן הוא נמצא? אז הוא שתק בהתחלה, אבל הוא אומר לו שהמפקד מאוד 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 מבקש, נפוליאון, שהוא חייב לראות אותו. אז הוא אמר לו, הוא כאן, חיים כאן, אבל הוא לא עושה ניסים ונפלאות, הוא בן אדם פשוט. בכל זאת, הבין שזה מדובר עליו, שוחח איתו קצת, ראה שהוא פיקח גדול, והודיע על כך לנפוליון שהוא נמצא כאן, והביאו את הרב חיים לנפוליון. ואז נפוליון פונה אליו בדרך ארץ, ובכבוד ובהערצה, כי שמעו עליו גדולות ומצורות. אמר לו, תגיד לי, שמעתי עליך כך וכך, אומנם אתה אומר שאתה לא עושה ניסים ונפלאות, אבל אתה חכם, הייתי רוצה לשאול אותך שאלה, והייתי שמח אם תגיד לי את מה שבלב שלך. איך אתה חושב שתיגמר המלחמה? האם אני אנצח או לא? עם רוסיה. אמר לו רב חיים, אני אענה לך כדרכם של חזל בסיפור. ואספר לך סיפור. שפעם אחת היה איזה קיסר גדול, נסיך גדול, שהוא נסע במרכבה שרתומה לארבע סוסים אבירים. כל סוס היה סוס מיוחד במינו, וזה היה בימות החורף הקשים, ובנסיעתו נקלעו למקום של ביצה, ונכנס הגלגל של העגלה שם, וממילא נסחפה העגלה כלפי מטה, נתקעה בביצה, וככה כולם התגלגלו לתוך הביצה, ומנסים לצאת, עשו כל הניסיונות, לא מצליחים לצאת מהביצה. בעודם שם בוססים בתוך הבוץ, עובר גם כן איזה עגלון של איזה ענים, רתום לאיזה כאלה, שתי סוסים כחושים כאלה שהיו שם, וגם הוא עבר באזור, ושוב גם הוא מעד ונכנס לביצה, אבל הוא תכף התעשת, לקח את השוט, נתן לסוסים, ומיד אותם סוסים סחבו את העגלה והוציאו אותם מהבוץ. הנסיך הזה התפלא, אמר ריבונו של עולם, לי יש ארבעה סוסים אבירים, ולא יש שתיים, שלושה סוסים רזים, דקיקים, כחושים, איך מצליח לצאת מהבוץ, מה שאנחנו לא מצליחים. אז הוא שאל אותו הנסיך את העני הזה, את העיקר הזה, מה, איך ייתכן שאתה מצליח ואנחנו לא מצליחים? אמר לו, אדוני הנסיך, מאיפה הסוסים שלך? אמר לו, כל סוס יש לו ייחוס. יש סוס אחד של המלך השח, של פרס, שהוא רחב עליו, נתן, קניתי אותו ממנו בהון תועפות. יש סוס אחד שהוא של הקיסר בגרמניה, בהונגריה. יש סוס אחד שלקחתי ממדינות ערב, משהו מאוד מאוד מיוחס. ויש סוס אחד גם כן מאוד מקום, מדינה אחרת. כל סוס יש לו ייחוס, תעודת יוחסין מיוחדת, ושילמתי עליהם הון תועפות. אמר לו, העיקר תדע לך, זה מה שבעוכריך. למה? אצלי, אמנם נכון, זה שלושה סוסים דקיקים, כחושים, אבל זה אמא ושתי ילדים. כשאני נותן מכה, שלושתם זה כואב, אז הם כולם ביחד משתתפים לצאת, ועם כל העוצמה הם הוציאו את העגלה. אצלך כל סוס חושב, זה סוחב אותך להונגריה, זה סוחב אותך למצרים, זה סוחב אותך לפרס. הם לא מצליחים, כי כל אחד הולך לכיוון אחר. אמר לו רב חיים, זה המעשה שהיה, והנמשל לכך. אצלך הצבא הוא צבא עצום ורב, אבל הוא מלא נסיכים, מלא קצינים, מלא מפקדים ממדינות למדינות שונות, וכל אחד הוא חשוב בפני עצמו. אבל הם לא מלוכדים כאיש אחד בלב אחד. כל אחד מושך לצד שלו. לעומת זה, רוסיה היא אומה אחת, אמנם ענייה ודלה וחלשה, אבל הם מלוכדים כאיש אחד, בלב אחד להילחם על מדינתם, ולכן קשה מאוד לנצח. אמנם נפוליון שמע את הדברים, אך לא קיבל אותם, ובסופו של דבר, כאשר ניבא הרב חיים ולוז'ין, כך היה, ושם נחל את מפלתו נגד רוסיה. כי כוח האחדות יש בעוצמתו לנצח אפילו עוצמה אדירה ביותר. ולכן דווקא בימים האלה, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, ימי ספירת העומר, הם ימי היסטוריה על עם ישראל שלפני כ-2,000 שנה נפטרו 24 אלף תנאים. דבר שלא פשוט לחשוב כמה אלפים, אלפים, אלפים. זה הרי הקיף את כלל ישראל באבל, כל אחד מה המשפחה שלו וההיקף. ואותו דבר בימים האלה מזכירים את כל ימי השואה, שנטבחו מיליונים על קידוש יהדותם. ואותו דבר גם כן, זהו הימים שבהם מבטאים את הקמת מדינת ישראל, את עם ישראל שעכשיו בארץ, שכמה אלפי, עשרות אלפי חיילים נהרגו על שמירת עם ישראל. אין ספק שסוד ההצלחה כדי להינצל מכל הדברים האלה, זהו האחדות. אם אנחנו נדע, נאפנים את המסר של הימים האלה, שכל זה נוצר אך ורק בגלל פירוד הלבבות, ולכן נפטרו 24 אלף תלמידים, וכן על זה הדרך, כל הגזרות הם אך ורק שעם מפוזר ומפורד בין העמים. אבל אם נתלכד כאיש אחד, בלב אחד, ונפנים את הימים האלה הקדושים, להתכונן לקבלת התורה, ולהרבות באהבת ישראל, כמו חודש אייר השתבות, ריבוי אהבת ישראל, כי זה התרופה, זו ההגנה, שנוכל להינצל ולבטל כל גזרה קשה ורעה מעם ישראל, כיוון שאין כלי שמחזיק את הברכה יותר מהשלום. ולכן לג בעומר, הילולת רשב"י, התנא הקדוש, נקראת ההילולה דווקא לג בעומר. למה? כי ההילולה של רשב"י מאפיינת אחדות שאין לה אח ורע. כל השכבות, כל העדות, כל הפוליטיקות, כולם כאיש אחד בלב אחד, מתלכדים בהילולה הזאת בכל מקום שהם בעולם. וזה הכוח שהיה לרשב"י לאחד את הלבבות. וכאשר כולנו נפנים את הדברים ונתאחד כמו עומר, ונספור ונבין שהמספר, ההצלחה שלו זה באחדות שלו, אז נזכה שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו ויחיש את גאולתנו, ונזכה לראות בבינה בית המקדש במהרה בימינו. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזיננו היקרים.
הפרשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.